מזבחים דף צדיק זין, מתחילים בעזרת השם, דף צדיק וו עמוד ב' במשנה למטה. לפני שנתחיל את המשנה צריך לשים לב לכמה דברים. דבר ראשון, כל קורבן יש את הזמן כמה שאפשר לאכול את הקורבן הזה. קורבן שלמים, יומיים, רוב הקורבנות, יום אחד. אחרי הזמן שאי אפשר יותר לאכול את הבשר של הקורבן, אם נשאר איזשהו חלק מהקורבן, הוא הופך להיות נותר. יש איסור שאסור לעשות נותר, אסור להשאיר את הקורבן אחרי הזמן שלו. וזה כולל גם אם בישלו בשר של קורבן בתוך סיר, ונכנסו בליות של הקורבן בתוך הדפנות של הסיר, צריך לדאוג שהסיר יפלוט את הבליות שיש בו, כדי שהם לא יישארו נותר, שלא יישארו אחרי הזמן שאסור להשאיר את הבשר של הקורבן. כאן המשנה שלנו מביאה חידוש מיוחד לגבי ימי חג, כמו חג הסוכות, חג הפסח, שהיה תדירות גבוהה מאוד של בישולים של קורבן בתוך הסירים, ולכן בא רבי טרפון עם חידוש של היתר הקלה מיוחדת לימים האלה. רבי טרפון אומר, אם אדם בישל מתחילת הרגל ביום הראשון של החג, הוא לא חייב לעשות הדחה ושטיפה לכלי שהוא בישל בו את הקורבן מיד אחרי שהוא מסתיים הזמן של אכילת הקורבן, אלא יבשל בו כל הרגל. יכול להמשיך לבשל בו ביום הראשון, יום השני, יום השלישי, כל החג. הגמרא תבאר מה המקור של רבי טרפון. החכמים אומרים לא, עד כל זמן האכילה מריקה ושטיפה. כמו כל השנה שאפשר לעשות מריקה ושטיפה רק עד מתי שאפשר לאכול את הבשר של הקורבן, ככה גם בימי הרגל זה לא שונה. צריך לשים לב, מריקה ושטיפה זה הכוונה שתי סוגי שטיפות שהיו עושים לכלי שבישלו בו קורבנות, אבל זה בנוסף להגעלה שהיו שוטפים את הכלי במים רותחים בשביל להוציא ממנו את כל הבליות שיש בו. אבל מה באמת ההבדל בין מריקה לבין שטיפה? שתי סוגי שטיפות. מריקה זה מבפנים, כמריקת הכוס, כמו שעושים הדחה בכוס של ברכה, של ברכת המזון, שוטפים את הכלי מבפנים. השטיפה זה כשטיפת הכוס. אחרי שעושים מריקה עושים גם שטיפה, שוטפים מבחוץ את הסיר, כמו ששוטפים מבחוץ את הכוס של הברכה שרוצים לברך איתו ברכת המזון. כשרוצים לברך ברכת המזון עם כוס של ברכה, צריך לפני כן להדיח אותו מבפנים ולשטוף אותו מבחוץ. גם הסיר שבישלו בו קורבנות, אחרי שהיו מכשירים אותו במים רותחים, היו עושים לו הדחה מבפנים ושטיפה מבחוץ. מריקה ושטיפה, שתיהם זה בצונן במים קרים, אבל כמובן שלפני כן היו מכשירים את זה במים רותחים. עכשיו המשנה מחדשת חידוש. יש הלכה כזאת שיש הבדל בין הגעלה לבין ליבון. מה זה ליבון? ליבון הכוונה שפשוט לוקחים דבר שהוא בדרך כלל מתבשל על ידי אש, ניצלה על ידי אש, כדי להוציא את הבליות של הבשר שנכנסו באותו כלי, חייבים ללבן את אותו כלי באש ממש, לא במים רותחים. בכל זאת מחדש את המשנה ששתי כלים שבדרך כלל משתמשים בהם לבישול או לצליעה של קודשים, לא צריך להוציא מהם את הבליה על ידי ליבון, אלא אפשר להוציא את הבליה על ידי הגעלה של מים רותחים. ושתי הכלים זה השיפוד, זה כזה מוט שתוכבים בו בשר, והאסקלה, זה היה רשת מיוחדת של צליעה שהיו מניחים, ועל זה היו מניחים את הבשר. מספיק להם שמגעילן בחמין, עושה להם עגלה במים חמים, והוא לא צריך לעשות להם ליבון, אבל כמובן ש השאר הדברים של מריקה ושטיפה עושים גם בהם. רק המשנה רצתה לחדש שלא צריך לעשות בו ליבון באותו כלי, אלא מספיק לעשות בו הגעלה. אומרת הגמרא, מה איתם עד רבי טרפון, למה סובר רבי טרפון שאפשר להשתמש עם אותם כלים שבישלו בהם בשר של קורבנות בתחילת הרגל למשך כל ימי הרגל? מסבירה הגמרא, דאמר קרב, פנית בבוקר והלכת לאוהליך. פסוק אומר שאחרי שאדם היה בחג בבית המקדש, בבוקר הוא מפנה את עצמו מירושלים והולך חזרה הביתה. מתי הוא חוזר הביתה? מה, למחרת בבוקר? הרי הוא מגיע, נאמר, ערב החג, מחרת בבוקר זה חג, הוא לא יכול ללכת הביתה. אז מה הכוונה בבוקר? אחרי כל שבעת ימי התשלומים, שאדם יכול, אם הוא לא הביא קורבנות של הרגל ביום הראשון, הוא יכול להשלים ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי, ביום החמישי, ככה בכל ימי החג. אחרי הימים האלה, הוא הולך חזרה הביתה. אז רואים שהתורה קוראת לכל ימי החג, יום אחד, למחרת החג, רק נהיה הבוקר כביכול. אז אם כן, גם לגבי בשר של קורבנות שבישלו ביום הראשון, אפשר להמשיך להשתמש עם אותו כלי למשך כל החג, ורק אחרי החג להוציא את הבליות מהכלי. מריקה ושטיפה וכדומה. הכתוב עשה לכל הימי החג, לכולן, כמו בוקר אחד. שואלת הגמרא, מתקיף לה רב חדווי ברעמי, מה אתה אומר שכל ימי החג נחשב יום אחד? הרי מה יקרה אם כהן חושב מחשבת פיגול, שוחט את הקורבן על מנת שיוכלו אותו אחרי הזמן? אז מה יקרה אם הכהן חושב בשעה שהוא שוחט קורבן שלמים ביום הראשון של חג, שיוכלו אותו עוד 4-5 ימים? הקורבן לא יהיה פיגול? בוודאי שהוא יהיה פיגול. אם אדם משאיר בשר מקורבן שהיו צריכים לאכול אותו ליומיים, קורבן שלמים, ליום השלישי, הבשר לא יהיה נותר? ודאי שהוא יהיה נותר. המקום היחיד שאנחנו רואים שמתחשבים בכל החג כמו יום אחד, זה רק לגבי מריקה ושטיפה של הסיר. אבל אנחנו רואים שזה לא נקרא יום אחד, כי הרי לגבי נותר ופיגול, אנחנו מתייחסים לכל יום כמו יום אחד, כמו יום בנפרד. וכי אין פיגול ברגל ואין נותר ברגל, וכי תאם מה החינמי? אולי תגיד כן, אולי גם נותר ופיגול, אין מושג כזה בכל ימי החג של כל ימי הרגל, כי הרי התורה קוראת לכל החג כמו יום אחד. אומרת הגמרא, מה פתאום? והתניא רבי נתן אומר, לא אמר רבי טרפון שכל הרגל זה כמו יום אחד, אלא לגבי זו בלבד, לעניין שלא צריך לעשות מריקה ושטיפה לכלים במשך הרגל, אבל לא לגבי נותר ופיגול, אלא כדי רב נחמן אמר רבא ברבוע, דאמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, הסיבה למה רבי טרפון התיר לעשות מריקה ושטיפה לסירים שבישלו בהם קורבנות רק אחרי כל הרגל, מכיוון שכל יום ויום נעשה גיול לחברו. בישלת בשר של קורבן שלמים ביום הראשון, מחר אתה מבשל שוב פעם בשר של קורבן שלמים, הרי היה להם הרבה קורבנות שם. כשאתה מבשל עכשיו את הבשר של קורבן שלמים, אתה למעשה מכשיר את, את הבליות, מה שהיה מהבשר שלמים של אתמול, אתה למעשה מרענן את הבליות לשלמים של היום. אז הפג תוקף, הזמן שיגמר, משך הזמן שמותר לאכול את הבשר, הבליות שנמצאים בדפנות של הסיר, נדחה לעוד יום. וככה כל יום הבשר שמתבשל בסיר למעשה ממשיך את האפשרות שלא יצטרך לעשות מריקה ושטיפה לאותו כלי, עד שנגמר הרגל, ואז כבר נגמר התדירות הגבוהה שמבשלים קורבנות, לכן עושים בו אז מריקה ושטיפה. רש"י הקדוש מתייחס לנקודה מעניינת. מה קורה אם בישלו באותו סיר לא בשר של שלמים, אלא בשר של חטאת? מה ההבדל? בשר של שלמים, כמה זמן אפשר לאכול אותו? 2 ימים. אז ביום הראשון הקרבת קורבן שלמים, בישלת אותו בתוך הסיר, ומחר אתה יכול לבשל בו קורבן שלמים חדש, ועדיין לא פג תוקף של קורבן שלמים הראשון. אבל מה קורה אם הקרבת בקורבן חטאת? היום אתה יכול לאכול איתו, אבל מה שתקריב מחר עוד קורבן חטאת כבר לא יעזור, כי עד מחר כבר הבליות שיש בתוך הסיר כבר הפכו להיות נותר. אז רש"י מסביר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אם אדם בא לבשל חטאת, הוא זהיר לבשל אחריו שלמים בו ביום. בגלל שאדם יודע שכשהוא מבשל קורבן חטאת, אז הפג תוקף, אז המשך הזמן שאפשר להשאיר את הבליות בתוך הדפנות של הכלי, זה רק להיום, אז הוא דואג באותו יום לבשל באותו סיר גם קורבן שלמים. כך אנשים היו זהירים בימים האלה של החג, לדאוג שהכלים שלהם לא יהיה בהם נותר. ואז ברגע שהוא בישל בו שלמים, אז הוא פולט בו את החטאת ובולע את השלמים, ואז יש לו עוד יום נוסף לבשל באותו סיר בשר חדש, ועדיין הבליות לא נאסרו. אמרנו דעה נוספת במשנה, וחכמים אומרים עד זמן אכילה וכולי. שואלת הגמרא, מה יקרה אמר? מה פירוש עד זמן אכילה? מבארת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, ממתין לה עד סוף זמן האכילה ועד הרביד לה מריקה ושטיפה. דהיינו, אדם נאמר בישל בשר של קורבן שלמים בתוך הסיר, כמה זמן אפשר לאכול קורבן שלמים? עד מחר בערב? בסדר גמור, אתה לא צריך לעשות מריקה ושטיפה לכלי, מחר בערב תעשה. אבל אל תחכה עד סוף הרגל, בזה חכמים חולקים על רבי טרפון. שואלת הגמרא, מנעני מילי? אמר רבי יוחנן, משום מה ביוסי בן אבא. מאיפה יודעים שעושים מריקה ושטיפה בסוף זמן האכילה? המקור הוא מפה. כתיב ומורק ושותף במים, וכתיב, כתוב פסוק, מיד הפסוק אחר כך, אחרי שכבר מרקו ושטפו את הכלי במים, מדברים שוב פעם על האכילה. הפסוק אומר, כל זכר בכהנים יאכל. איך עכשיו נכנס עוד פעם אכילה, אחרי שאתה כבר מדבר על זה שעשו מריקה ושטיפה לכלי? הפסוק פה בא ללמד אותנו משהו. הוא רוצה ללמד אותנו שיש קשר בין המריקה והשטיפה לבין הזמן של האכילה. כל זמן שאתה עדיין יכול לאכול, אתה לא צריך עדיין לעשות מריקה ושטיפה. ברגע שאתה כבר לא יכול לאכול יותר את הבשר של הקורבן, אז אתה צריך לדאוג מהר, למרק ולשטוף את הכלי שבישלת בו את הבשר של הקורבן. הכיצד ממתין לה עד סוף זמן אכילתה, והדר אביד לה מריקה ושטיפה, אחר כך הוא עושה מריקה ושטיפה לכלי. מה זה מריקה ומה זה שטיפה? אז המשנה הסבירה ששתיהם עושים אותם במים קרים, רק מריקה זה... כמו מריקה ושטיפה, שתיהם זה בצונן, רק מריקה כמריקת הכוס, הכוונה מבפנים, ושטיפה הכוונה כשטיפת הכוס, הכוונה מבחוץ. תנו רבנן, הגמרא מביאה ברייתא. מריקה ושטיפה, שניהם נעשים בצונן, כמו שלמדנו במשנה, אבל זה רק דברי רבי. חכמים חולקים על הדעה של המשנה שלנו, והם אומרים, מריקה בחמין ושטיפה בצונן. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה היו דרבנן? למה הם סוברים שמריקה, הכוונה שעושים מריקה במים רותחים? מבארת הגמרא מדידיה והגיולי עובדי כוכבים שהיו עושים כשאדם מקבל כלי מגוי, הגוי בישל בו את כל הנבלות והטרפות שבעולם של יהודים, זה נאסר, אז לפני כן צריך לעשות הגעלה לאותו כלי. איך עושים הגעלה? במים רותחים. אותו דבר גם כשאתה רוצה להוציא את הבליות של הבשר של הקורבנות, אתה עושה הגעלה במים רותחים, אחר כך שטיפה במים קרים. ורבי שהוא סובר שמריקה ושטיפה שתיהם זה בצונן, הוא אמר לך, הגעלה לא כאמינה. ודאי שעושים הגעלה לאותו כלי שבישלו בו בשר של שלמים או בשר של קורבן, אבל זה לפני המריקה והשטיפה, בנוסף. כי כאמינה למריקה ושטיפה דבטר הגעלה, המריקה והשטיפה שעושים אחרי שעשו הגעלה לאותו כלי להוציא ממנו טבליות. ורבנן, מה הם יבארו? אם כן, לכתוב קרא, אם זה באמת הכוונה שעושים גם מריקה וגם שטיפה בצונן, למה הפסוק משנה מורק ושותף, שתי לשונות, או מורק מורק, או שותף שותף. מים הוא מורק ושותף, שמע מינה, שזה שתי סוגי מים. מריקה במים חמים, ושטיפה במים צוננים קרים. ורבי, מה הוא יסביר למה באמת כתוב שתי לשונות? הרי הוא אומר ששתיהם עושים אותו באותו סוג של מים, במים צוננים, גם המריקה וגם השטיפה. הוא מבאר, איקטיב הוא מורק מורק, אבא אמינה, תרי זימני מורק. אם היה כתוב פעמיים הוא מורק ומורק, ולא היה כתוב הוא מורק ושותף, הייתי אומר שאת שתיהם עושים רק מבפנים, לא עושים בכלל מבחוץ שום שטיפה. אם היה כתוב פעמיים שותף, הייתי אומר שצריך לעשות רק פעמיים שטיפה מבחוץ, או תרי זימני שותף. לכך כתיב הוא מורק ושותף. לכן התורה אומרת גם מריקה מבפנים וגם שטיפה מבחוץ. לומר לך, מריקה כמריקת הכוס מבפנים תשטוף את הסיר, ושטיפה כשטיפת הכוס מבחוץ תשטוף את הסיר. אומרת המשנה, בישל בו קודשים וחולין. מה קורה אם באותו סיר בישלו גם בשר של קודשים וגם בשר רגיל של חולין שלא קורבנות? או שהוא בישל בו קודשי קודשים וקודשים קלים. איך מתייחסים? לקודשים קלים או לקודשי קודשים? לחולין או לקודשים? אז אומרת המשנה, תלוי. אם יש בהן בנותן טעם, מה קורה אם החמור יותר, דהיינו הקודשי קודשים, במקרה שיש גם קודשים קלים, או הקודשים, במקרה שהחלק השני זה החולין, אם החלק החמור יותר נותן טעם בתבשיל, אז אם כן, יש לו השפעה על הבליות של הסיר, וצריך להתנהג איתו כמו שמתנהגים בחומרה שביניהם. מה הכוונה שהוא נותן טעם? שמרגישים את הטעם של הדבר החמור, לומר שהיה פה בשר של קודשי קודשים, והיה פה בשר אחר של קודשים קלים, ואתה מרגיש בתבשיל טעם של הקודשי הקודשים, אז אם כן, גם בבליות של הסיר יש מהקודשי קודשים, אז צריך להתחשב גם בקודשי קודשים, להתייחס לכל הבליות כאילו שהם קודשי קודשים. אם יש בהם ונותן טעם, הרי הקלים נאכלים כחמורים שבהם, וצריך לאכול את זה רק ליום ולילה, ורק בתוך העזרה. עוד אומרת המשנה, ואינן טעונין מריקה ושטיפה. אינן טעונין מריקה ושטיפה, רש"י מסביר. הכוונה, לא שבכלל לא צריך לעשות מריקה ושטיפה לכלי, הרי יש פה בשר קודשי קודשים וקודשים קלים מורב, אין סיבה שפתאום לא יהיה פה מריקה ושטיפה, בין כך ובין כך צריך לעשות מריקה ושטיפה. אלא הכוונה היא, לסוף זמן אכילת חמורים לא צריך לעשות מריקה ושטיפה. קודשי קודשים צריך לעשות מריקה ושטיפה באותו יום. כי הרי הם נאכלים רק ליום ולילה, ואז בלילה נהיה פה בליות אסורות. אבל מכיוון שיש פה גם כן קודשים קלים, לא צריך לעשות את המריקה והשטיפה היום בלילה, אפשר לחכות למחר. אז ממשיך רשי ואומר, ובגמרא שואלת באמת, בגמרא פריך, מייקה אמר, למה באמת שלא נעשה מריקה ושטיפה כמו החמורים שביניהם, הרי הם נותנים טעם, אז צריך להתחשב בהם. אמרת שמתחשבים בחמורים ברגע שהם נותנים טעם. עוד אומרת המשנה, ואינן פוסלים במגע. מסביר רשי, מה הכוונה פוסלים במגע? אינם פוסלים במגע, שאם הקלים שביניהם, או שזה חולין, או שזה קודשים קלים, נפסלו, למה הם נפסלו מהחמורים? החמורים היו פסולים והם פסלו את הקלים. ונגע בהן, בקלים יותר, נגע בהם בשר ובלה מהן, אז החידוש הוא שאין נפסלים, הם לא נפסלים. הגמרא תבהר למה, למה באמת שלא יפסלו, מה היה פה? היה פה בשר, נאמר, של קודשים קלים, שנבלע בו, נאמר, שומן של בשר קודשי קודשים שהיה פסול. ועכשיו, מהקודשים קלים האלה, עכשיו הוא נגע בבשר אחר. אומרת המשנה, לכאורה, שהבשר האחר הוא לא נאסר. למרות שהקודשים קלים נאסרו מזה שנבלע בהם מהקודשי קודשים הפסולים, בכל זאת הם לא פוסלים אחרים. למה באמת לא? הגמרא תבהר. טוב. אומרת המשנה עוד דבר. מה קורה כשיש חתיכות חתיכות ו... נטמע רק חתיכה אחת, או שנבלע רק בחתיכה אחת בשר קודש קודשים, האם כל החתיכות נאסרות? אומרת המשנה לא. רקיק שנגע ברקיק. מה הכוונה רקיק? זה היה סוגי מנחות שקראו להם רקיקי מצות. הכוונה מצות דקות. ברגע שיש פה ערימה של מצות דקיקות, ונבלע באחד מהמצות קודשי קודשים, או חתיכה וחתיכה וחתיכה, היה פה חתיכות של קודשים קלים, ובאחד מהם נבלע קצת מקודשי קודשים. אז אומרת המשנה, לא כל הרקיקין ולא כל החתיכות אסורים. ברגע שנאמר נבלע באחד מהמצות משהו שהוא נאסר, או שנבלע באחד מהחתיכות בשר משהו שנאסר, לא כל הרקיקין נאסרים, לא כל החתיכות נאסרות, רק מה כן? אינו אסור אלא מקום שבלע, רק המקום שנבלע, רק הוא נאסר. טוב מאוד. עכשיו נשאלת השאלה, מייקה אמר. מייקה אמר, אמר הרבה דברים. אלא הגמרא מתכוונת לשאול על זה שאמרנו לגבי, לגבי זה שהחמור נותן טעם בקל יותר, בכל זאת לא צריך לעשות מריקה ושטיפה, ואם נגע לא פוסל, אפילו אם החמור היה פסול, מה פירוש? למה באמת לא? מבאר את הגמרא אחי כאמר, ככה בך מוסיף את המילים אחי כאמר. אם יש בהן, הכוונה בחמורים שביניהם, בנותן טעם, אז ודאי, הרי קלים, הקלים נאכלים כחמורים, מתחשבים אפילו בקלים כמו מהחמורים, כי הרי החמורים מוסיפים פה טעם בתערובת, אז מתחשבים בהם וצריך להחמיר כמו החמורים. דבר שני, צריך גם בו להחמיר, הוא תאנין מריקה ושטיפה, דהיינו בזמן של החמורים, באמת, אז יצטרכו מריקה ושטיפה. ואם החמורים היו פסולים, אז הם גם פוסלים במגע, אז גם הקלים פוסלים במגע. למה? כי הם השפיעו על כל התערובת. זה במקרה שבאמת החמורים נותנים טעם. מה קורה אם הם לא נותנים טעם? ואם אין בהם בנותן טעם, אז מקילים. אין הקלים נאכלים כחמורים, אלא הם נאכלים כמו הקלים. דהיינו ליומיים אפשר, ולא דווקא בעזרה. אם זה חולין, אז אפשר כמה שרוצים ואיפה שרוצים. ואין טעונין מריקה ושטיפה כמו החמורים, לא מתחשבים בחמורים לגבי מריקה ושטיפה, אלא כמו הקלים. ואין פוסלים במגע. רש"י מסביר שאם היה נאמר החמור שהתבשל עם הקלים, הוא היה פסול, אז הם לא פוסלים במגע. אומר רש"י, למה? הועיל ומועט, ואין בו בנותן טעם בקלים, כיוון שזה ממש טיפה החמור הזה, נכון שהוא פסול, אבל הוא לא נותן טעם בקלים, ולכן לא נעשו הקלים כמוהו לפסול את הנוגעים בהם. לכן הקלים לא נהיו כמו החמור, שהוא פסול, הם לא נפסלו. למה? כי הוא לא נותן בהם טעם. ממשיך רש"י, למה? שהרי אף הם לא נפסלו, הכלים לא נפסלו. מצוין. שואלת הגמרא, אמרנו שאם הם לא, החמורים לא נותנים טעם, אז הם לא טעונים מריקה ושטיפה. הגמרא הבינה שבכלל לא צריך לעשות מריקה ושטיפה. שואלת הגמרא, למה? נהי דקודשי קודשים לא באו, קודשים קלים ניבאי. למה לא צריך מריקה ושטיפה? שלא יעשו מריקה ושטיפה בזמן של הקודשים החמורים יותר, אבל לפחות בזמן של הקודשים הקלים יותר שיעשו מריקה ושטיפה. אמר הבעיה, מה אין טעונים דקאמר קודשי קודשים? מה שהכוונה שלא טעונים מריקה ושטיפה זה בזמן של הקודשי קודשים באמת, אבל בזמן של הקודשים קלים בטח שיצטרכו לעשות מריקה ושטיפה. רבא אמר, המני רבי שמעון, הידא אמר, קודשים קלים אין טעונים מריקה ושטיפה. באמת התנא פה של המשנה הולך כמו דעת רבי שמעון, שסובר שקודשים קלים שהתבשלו בסיר לא צריך לעשות בכלל מריקה ושטיפה לאותו סיר, אז לכן כשהקלים לא קיבלו טעם של החמורים אז לא צריך לעשות להם בכלל מריקה ושטיפה. אומרת הגמרא, חידוש טוב. עכשיו אני מבין למה באמת המשנה אומרת קודשים, בישל קודשים וחולין, ובישל קודשי קודשים וקודשים קלים. אז אם יש טעם של החמור הוא משפיע, ואם לא הוא לא משפיע. למה צריך להביא שתי דוגמאות? תביא דוגמה אחת, קל וחמור. אם החמור יש בו טעם מתחשבים בו, ואם לא לא. למה שתי דוגמאות? לפי התשובה עכשיו שאמר פה רבא, אני מבין, כי המשנה רצתה לחדש, הולכת לפי דעת רבי שמעון, שקודשים קלים לא טעונים לריקה ושטיפה. אבל נשאלת השאלה אם כן, מה באמת החידוש של אביי? מה באמת המשנה התכוונה לחדש? לפי דעת אביי, למה כתבו שתי דוגמאות, גם שיתערבב חולין בקודשים, וגם קודשים קלים בקודשי קודשים? אומרת הגמרא, זה השאלה החשוב של הגמרא. בישלמה לרבא, שהחידוש של המשנה, שהמשנה הולכת כמו דעת רבי שמעון, שקודשים קלים לא צריכים מריקה ושטיפה. אז מובן, היינו דקטני, או קודשי קודשים וקודשים קלים, למה מביאים דוגמה נוספת? אלא לאביי, תרתי למה לי, למה צריך להביא גם חולין שיתערבב בקודשים, וגם קודשים קלים שיתערבבו בקודשי קודשים? הרעיון הוא אותו רעיון, אם החמור נותן טעם, מתחשבים בו, ואם לא, לא. את הרצת הגמרא צריכים להביא את שתי הדוגמאות, למה? דהי תנא קודשים וחולין, אם היה כתוב רק קודשים וחולין שיתערבבו, אבא אמינא, אז הייתי אומר שדווקא במקרה כזה, באמת, כן, אמרת הגמרא, אז הייתי אומר שרק במקרה כזה, חולין הוא דמבטלי קודשים, דלאו מיני הוא. אתה יודע למה חולין באמת מבטלים את הקודשים? ברגע שהקודשים לא נותנים בהם טעם, מכיוון שזה לא מאותו סוג, זה לא דומה, אז באמת הם מתבטלים. אבל קודשי קודשים וקודשים קלים, אימא לא, הייתי אומר שזה לא מתבטל בכלל, קודשי קודשים בתוך קודשים קלים, וזה כן משפיע, למה? כי הם לא דומים. והיא טענה קודשי קודשים וקודשים קלים. אם היה כתוב רק דוגמה שהתערבב קודשי קודשים בתוך קודשים קלים, אבא אמין, הקודשים הוא דעלים, היי. קודשים זה דבר חשוב, לכן הוא לא בטל. אבל לא עלים לבטו לי קודשים, אבל חולין אימא לא. אבל חולין שהתערבבו בקודשים, הייתי אומר שהם כן מתבטלים. צריכה, לכן צריך להגיד שתי הדוגמאות, שבכל מקרה, ברגע שהחמור נותן טעם, הוא משפיע. אם החמור לא נותן טעם, הוא לא משפיע. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, ברגע שיש הרבה חתיכות, ורק באחד מהחתיכות נבלע דבר אסור, רק הוא נאסר ולא כל החתיכות. אז למדנו במשנה, רקיק שנגע ברקיק וכולי. עכשיו הגמרא מביאה פסוק. תנו רבנן, פסוק אומר לגבי קורבן חטאת, כל אשר ייגע בבשרה יקדש. כל דבר שנוגע בבשרה של הקורבן חטאת נהיה קדוש כמותה. מה, רק נגע כבר מתקדש שהוא הופך להיות חלק ממנה? אומרת הגמרא, לא. כל אשר ייגע, יכול אפילו שלא בלע, עצם זה שהוא נגע כבר הוא הופך להיות כמו חטאת. זאת אומרת, בוא נאמר, שנגע בבשר של קורבן חטאת, נגע בו בשר של חולין. מה, רק הוא נגע כבר הוא נהיה כמו חטאת? לא. רק אם הוא בלע מהחטאת בתוך החתיכה, רק אז הוא הופך להיות כמו חטאת. יכול אפילו שלא בלע, תלמוד לומר בבשרה, בתוך בשרה, אם הוא נגע בתוך בשרה, אז באמת יש לו דין של חטאת. עד שהיא בלע בבשרה. אומרת הגמרא, יכול, נגע במקצת חתיכה, יהיה כולו פסול. אני הייתי חושב, טוב, אתה יודע מה? אני לא פסל את כל החתיכות בגלל שרק אחד מהחתיכות נגע בחמור יותר, נאמר בקודשי קודשים. אני לא אגיד שכל החתיכות יש להם עכשיו דין של קודשי קודשים, אבל אולי כל החתיכה הזאת עצמה כן תאסר, כן יהיה לה את החומרה של קודשי הקודשים. יכול, נגע במקצת חתיכה, יהיה כולו פסול. תלמוד לומר, יגע, רק הנוגע פסול. איך עושים את זה? הכיצד? חותך את מקום שבלה, המקום שנבלה אותו הוא חותך, ואת שאר החתיכה הוא יכול לאכול. המילה בבשרה, מה היא מלמדת? ולא בגידין ולא בעצמות ולא בקרניים ולא בטלפיים. הרגע שנגע באחד מהארבע דברים האלה, טלפיים אגב הכוונה הפרסה, פרסאות של הבהמה, בהם אין קדושה, ולכן אם נגע בהם בשר חולין, הם לא, הבשר חולין הזה לא נתפס בו החומרה של הקודשי קודשים. המילה, הפסוק אומר יקדש, כל הנוגע בבשרה יקדש. מה לומדים מהמילה יקדש? הכוונה להיות כמוה. מה שהחומר של הקודשים שנגע, ככה גם יהיה הדין של מי שנגע בו. הכיצד? אם פסולה, אם הקודשים האלה היו פסולים, תיפסל, אז זה שנגע בהם גם כן נפסל. ואם כשרה היא, תאכל כחמור שבה. ואם הבשר של הקודשי קודשים היה כשר, אז מה שעכשיו נבלע ממנו, מהבשר של הקודשי קודשים, עכשיו הופך להיות כמו קודשי קודשים, ונאכל כחמור שבה, נאמר ליום אחד, תוכל הזרה רק. שואלת הגמרא, אמרנו שאם בשר, נאמר, קודשי קודשים פסול, נגע בקודשים קלים, הוא פוסל את הקודשים קלים ואסור לאכול אותו יותר. שואלת השאלה, למה? עמי, נאמר שזה פסול, אבל וניתי עשה ולדחת, לא תעשה, שהמצוות עשה של אכילת בשר קודשים, ידחת המצוות לא תעשה שלא לאכול קודשים פסולים. למה באמת אסור לאכול קודשים פסולים? הרי יש מצוות עשה לאכול קודשים, אז גם אם יש מצוות לא תעשה לא לאכול קודשים פסולים, אבל המצוות עשה אכילת קודשים דוחה את הלא תעשה. עונה הגמרא, אמר רבא, אין עשה דוחה את לא תעשה שבמקדש. אם יש מצוות לא תעשה, הוא חזק מאוד בבית המקדש, ואפילו אם יש מצוות עשה אחרת, לא דוחה את המצוות לא תעשה של בבית המקדש. ואם יש איסור לאכול קודשי קודשים פסולים, אז גם שזה רק מצוות לא תעשה, ובדרך כלל עשה אחר דוחה את המצוות לא תעשה הזה. נאמר, שאת אומר, התורה אומרת לאכול בשר קודשים, והתורה גם אומרת מקום אחר שקודשי קודשים פסולים אסור לאכול. מי דוחה את מי? המצוות עשה בדרך כלל אמור לדחות את המצוות לא תעשה, אבל בקודשים זה אחרת. בקודשים עשה לא דוחה לא תעשה. אומרת הגמרא, מה הראיה? שנאמר, בעצם לא תשברו בו. אז אם כן, התורה אומרת שבקורבן פסח אסור לשבור עצם. רבי שמעון בן מנסיה אומר, אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח. בתוך העצמות, חלק מהם יש כמו בשר כזה, מוח, שאפשר לאכול אותו. אז גם אם יש עצם שיש בו מוח, אסור לשבור אותו בקורבן פסח. התורה אוסרת לשבור עצמות, אפילו שאני עושה את זה לצורך אכילה, שהתורה אומרת שצריך לאכול קורבן פסח, כמצוות עשה של אכילת קורבן פסח, לא דוחה את הלא תעשה שלא לשבור עצמות של קורבן פסח. כך אומר רבי שמעון במנסיה. שואלת הגמרא, למה באמת לא? למה שהמצוות עשה של אכילת קורבן פסח לא ידחה את הלא תעשה שלא לשבור עצמות של קורבן פסח? המאי, ניתי יעשה ולדחה לא, את לא תעשה, שיבוא המצוות עשה של אכילת קורבן פסח וידחה את המצוות לא תעשה שלא לשבור עצמות בפסח. אז מה רואים מכאן? שבבית מקדש עשה לא דוחה מצוות לא תעשה, אלא אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש. זה הסבר אחד. רב אשי אמר, יקדש עשה הוא. יש עוד מצווה לא לאכול פסול, גם מצוות לא תעשה וגם מצוות עשה. כי יקדש שכתוב, הכוונה מצוות עשה לא לאכול בשר קודשים שנפסל. אז יש גם מצוות עשה וגם לא תעשה להימנע מהאכילה של קודשי קודשים, של קודשים פסולים. אפילו שיש מצוות עשה כן לאכול, אז אין עשה דוחה גם לא תעשה וגם עשה. עשה מול עשה ולא תעשה, ודאי שהעשה והלא תעשה גוברים. אומרת הגמרא, ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה. אומרת הגמרא, עד עכשיו למדנו שברגע שנבלע מבשר של קורבן בבשר אחר, אז הוא למעשה משפיע על הבשר האחר. ברגע שהוא נבלע בבשר אחר, הוא משפיע עליו. אם נאמר בשר חטאת נבלע בבשר של שלמים, אז הבשר שלמים צריך לאכל כמו בשר חטאת, כי הוא קיבל את החומרות של בשר חטאת. שואלת הגמרא, הרי כל המושג הזה שלמדנו, שבבשר של קורבן שלמים, אם מישהו קיבל, נספג מהבשר של הקורבן שלמים בבשר אחר, יש בו את החומרות של הבשר של בשר חטאת. אם הבשר חטאת נבלע בבשר אחר, אז יש לבשר האחר הזה את החומרה של חטאת. זה נאמר דווקא אם נבלע בשר של חטאת בבשר אחר. מה קורה אם נבלע בשר של קורבן אחר בבשר אחר? אז יש גם את הדין הזה? התשובה היא שכן. נשאלת השאלה, מאיפה המקור לזה? השכחה, הנחתת, התורה הרי מדברת רק על קורבן חטאת. נשאלת השאלה, השכיחן חטאת המתקדש בבלוע, שאר קודשים מנהלן, מאיפה נלמד בשאר הקורבנות שגם הם ברגע שהם מבליעים בבשר אחר, הם מכילים על הבשר ההוא את החומרה שלהם. והגמרא אמר שמואל משום רבי אליעזר, הפסוק אומר, פסוק אחד שמקיש את כל סוגי הקורבנות אחד לשני. זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. יש עקש בין כל הקורבנות אחד לשני, כל אחד מהקורבנות גם מלמד לכל שאר הקורבנות. לעולה, מה זה מלמד לשאר הקורבנות? כי עולה, שכל הקורבנות יש להם דין שהם לומדים אותו מקורבן עולה. מה לומדים מקורבן עולה? מה עולה התאונה הכלי? כמו שהפסוק אומר, שבקורבן עולה, משה רבינו שלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, קורבנות עולה. אז הפסוק אחר כך אומר, ויקח משה חצי אדם ויעשם בהגנות, הוא שם את זה בתוך כלי שרת. אז רואים שצריך לקבל את הדם בתוך כלי. ככה גמרא מבינה שזה הכוונה, קבלת הדם של הקורבן עולה, לקבל אותו בתוך כלי, שבקורבן עולה למדנו את זה מפורש בפסוק. אז אם כן, מה עולה תאונה כלי? אף כל תאונה כלי. שואלת הגמרא איזה כלי קורבן עולה טעון, שאנחנו לומדים ממנו לכל שאר הקורבנות, שגם הם טעונים כלי. אילה עם המזרק, מזרק, דהיינו את הכלי שמקבלים בו את הדם על מנת לזרוק את הדם על המזבח, שלומדים שכמו שבקורבן עולה מקבלים את הדם על ידי מזרק, ככה גם בשאר הקורבנות, זה לא צריכים בשביל זה, זה לא נאמר דווקא בקורבן עולה. בשלמי ציבור נעם הכתיב בהו, הרי באותו פסוק שכתוב, וישלח משה וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, בהמשך כתוב ויזבחו זבחים שלמים, אז גם קורבן שלמים הם זבחו, וגם על זה כתוב ויעשם בהגנות שזה יתקבל בתוך מזרק. אז גם קורבן שלמים כבר כתוב שצריך להכניס את הדם בתוך מזרק. אז אם כן, לא דווקא בקורבן עולות זה נאמר. הרי כתוב ויקח משה חצי אדם ויעשם בהגנות, אלא איזה כלי לומדים מקורבן עולה לשאר הקורבנות? סכין. הכוונה היא שלא שוחטים קורבנות על ידי אבן, צור שחדה מאוד, או על ידי קנה מעץ, אלא דווקא על ידי סכין מברזל. מאיפה לומדים את זה? מקורבן עולה. שואלת השאלה, שואלת הגמרא, ועולה גופה מנהלן, מי אמר לך שקורבן עולה צריך לשחוט על ידי סכין? והגמרא פסוק, נכתיב, ויעלהו את מי? מי העלה? אברהם אבינו העלה את יצחק, בעקדת יצחק, ויעלהו לעולה, אז זהו. אברהם אבינו היה צריך לבוא ולעקוד את יצחק, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ועלהו לי לעולה. בסוף אמר לו, אמר מלאך השם אל אברהם אבינו, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעש לו מאומה. ואז מה? אברהם אבינו הרים את העיניים, פתאום הוא ראה איל. לקח את האיל והקריב אותו במקום יצחק. אז כתוב שם, ויעלהו לעולה את אותו איל תחת בנו במקום יצחק. איך הוא העלה אותו? הרי כתוב שם, ויקח, הוא לקח את הסכין. שם הוא עשה את זה על ידי סכין. כתוב שם הפסוק, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ואחר כך כתוב, ואתם עולה הוא דכתיב ויעלהו לעולה תחת בנו. זה שורה אחת קודם. זה למדנו מעולה שצריך, כמו שבעולה אנחנו ראינו שצריך על ידי סכין, ככה גם בשאר הקורבנות צריך לשחוט על ידי סכין. מה מלמד אותנו המילה הבאה, הקורבן הבא שבפסוק? מנחה. מה מנחה אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה? שיערי המנחות, מה שנשאר אחרי שלקחו מהקומץ שמו על המזבח, מה שנשאר נאכל לכהנים, זה נאכל רק לזכרי כהונה. אף כל אינם נאכלים אלא זכרי כהונה, ככה גם שאר קודשי קודשים נאכלים רק לכהנים זכרים בתוך העזרה. מה היא? איזה קורבנות מתרבים ממנחה? היא חטאת ואשם, שהם קודשי קודשים והבשר שלהם נאכל בתוך העזרה רק לזכרי כהונה. בעד יכתיב בו, כתוב שם מפורש שהם נאכלים דווקא לזכרי כהונה, לא צריך שזה, לא צריך ללמוד את זה מקורבן מנחה. כתוב שם כל זכר בכהנים יאכלנו, דווקא כהנים זכרים יכולים לאכול את הקורבנות האלה. והיא שלמי ציבור, שזה נאכל רק לזכרי כהונה, הקורבנות שלמים של ציבור שמביאים בחג השבועות כבשי עצרת, מריבויי דקרא עתה, זה מגיע מריבוי מיוחד של הפסוק, אז אם כן לא לומדים את זה ממנחה, אז מה כן? מה כן לומדים? כן, מה, איזה לימוד מלמד ששלמי ציבור נאכלים לזכרי כהונה? הפסוק אומר, בקודש הקודשים תאכלנו, כל זכר יאכל אותו. זה לימד על שלמי ציבור שאינה נאכלים אלא לזכרי כהונה. אז יש לנו כבר מקור לזה ששלמי ציבור נאכלים רק לזכרי כהונה, אז למה צריך ללמוד את זה ממנחה? אומרת הגמרא, יש באמת מחלוקת תנאים, מאיפה לומדים ששלמי ציבור נאכלים רק לזכרי כהונה? תנאי היא איקא דנפקא למיחא, יש כאלה שלומדים את זה מכאן ממנחה, ואיקא דנפקא למיחא, יש כאלה שלומדים את זה באמת מהלימוד המיוחד, בקודש הקודשים תאכלנו. ועד כאן השיעור על דף צדיק זין.